לא
קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
חמש ועוד חמש דקות, אתם על התוכנית שמדי שבוע עוסקת בכם. אנחנו במוקד הציבורי שעורכת אותנו כתמיד יעל צייטלין, המפיק הוא שלמה פולק. מלחס בינדר הוא על הביצוע הטכני, ואנחנו עוסקים במגוון נושאים, כמובן קודם כל בתלונות שאתם שלחתם אלינו, האמת, המון המון תלונות קיבלנו בשבוע האחרון, אני מתנצל מראש שלא לכולם הספקנו לחזור השבוע, ואנחנו עובדים בזה כדי להשתדל לעזור לכמה שיותר מכם. טיפ קטן ממני, ככל שהתלונה ברורה ומפורטת, יותר קל לנו לגשת אליה כמה שיותר מהר ולטפל בה עבורכם. חלק מהפניות אגב לוקח זמן לטפל בהם מול אותם ספקים, חברות, רשויות, אז גם זה יגיע, כל דבר בזמנו. אז תודה לכל העוסקים במלאכה, נזכיר את הטלפון, אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, נתקלתם בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, התוכנית המוקד הציבורי כאן בשבילכם. להשאיר פניות אפשר ב-039-039-039, לוחצים על הספרה 7 להשארת הודעה, ומוסרים את ההודעה, ויעל המסורה מטפלת במקציעות רבה, אפשר גם בוואטסאפ, שולחים לנו את המילה מוקד ל-03-593-93, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שולחים את המילה מוקד, אתם תקבלו שאלון, תענו עליו, תוסיפו את כל הפרטים, כולל תמונות, מסמכים, מה שצריך, ואנחנו נהיה בעזרת השם על זה. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכרגיל מתחילים בתלונות שלכם. שלום טלי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על תלונה שהעברת לנו. בואי נלך ככה 4 שנים לאחור. את רוכשת לבית, נכון? למקום שבו את גרה?
לא, לדירה מוזכרת רכשתי מזגן
אוקיי.
של אלקטרה.
אוקיי.
ולפני חודש הדיירת התקשרה ואמרה שהוא לא מחמם.
אוקיי, ואחריות על מזגן משתנה, יש חברות שנה, יש חברות שנותנות יותר שנים, אבל את לא הסתפקת באחריות של היצרן בעצם.
נכון, אני הוספתי תשלום, וכשהוספתי את התשלום כדי להרחיב את האחריות, היא אמרה לי, תקבלי את הכל, אנחנו נחליף לך אם תהיה תקלה, לא תהיה שום בעיה.
כמה משלמים על תענוג כזה?
לכמה שנים? לחמש שנים קדימה.
לא, שנים. כמה משלמים? מה העלות של שירות כזה, שירות תיקונים כזה?
סך הכל יוצא 1,200, משהו כזה בסופו של דבר.
על איזה גודל מזגן מדובר?
2.5.
אוקיי, אז סכום מכובד שנותן לך שקט נכון. נפשי בעצם. את אומרת, אני מוכנה לשלם את הסכום שעולה כמעט שליש ממזגן חדש, נכון? בערך, פחות או יותר. נכון. ואני מוכנה לשלם את זה בשביל השקט הנפשי, שאם תהיה תקלה... אני אוכל לקבל ב5 שנים הקרובות את אותה אחריות, והנה, הדיירת מתלוננת, המזגן לא מחמם, באיזו עיר אגב, אם אפשר לשאול?
ראשון לציון.
ראשון, אוקיי. ואחור, אנחנו באמצע חורף, ואת פונה לחברת אלקטרה, מה התשובה שאת מקבלת?
היא דווקא, אני ישר יצרתי קשר דרך, לאמר לזכותם, שבאמת דרך האינטרנט אפשר להזמין טכנאי, הוא הגיע... אילו יומיים אחר כך, בדק,
okay.
והוא אמר שהמדחס לא תקין, והם יצרו איתי קשר. ככה okay. דיווחו לדיירת.
Okay.
יצרנו קשר, יצרתי איתם קשר באותו יום. היא אמרה לי שהמדחס הלך, ואת צריכה לשלם 750 שקלים לתיקון.
ומה עם שירות התיקונים?
ומה?
מה עם שירות התיקונים? הוא לא אמור לפתור בדיוק את הבעיה הזו?
בדיוק, זה מה שאני אמרתי, אבל כתוב, לא, יש אותיות קטנות, ואת משלמת על עבודה מיוחדת. את לא משלמת על המדחס, עבודה מיוחדת. Okay. זה לא נשמע לי, זה נשמע כבר מוזר.
אוקיי.
Okay. מה הכוונה עבודה מיוחדת? אני לא מבינה, אם אני מביאה טכנאי, אתה יודע, למלא גז, אני לא משלמת על זה שהוא מגיע.
האמת, ההיגיון שלי נשמע הגיוני, כאילו... אוקיי, לא אכפת לי איך תקראו לזה, קראו לזה מדחס בחינם או שירות בחינם, אוקיי, אז זו התשובה שמקבלת מהם, ואז מה עושה?
ואז זה היה נשמע לי מאוד מוזר, עבודה מיוחדת. היא לא ידעה בדיוק איך להסביר לי.
אוקיי.
אמרתי, תקשיבי, אני רוצה שהמנהל לחברה יתקשר אליי.
אוקיי.
אני רוצה לדעת מה הכוונה, לא רשום.
אוקיי. לגיטימי, לבקש, מיוחדת. כן, אוקיי.
כן, לא חזר אליי מנהל, אף אחד לא יצר איתי קשר.
מתי זה כל ואז, זה קרה?
זה קרה לפני 3 שבועות, משהו כזה.
אוקיי.
ואז ממש בהשגחה פרטית, יום אחד אני נוסעת ברכב, אני שמעתי את הפרסומת שלכם.
אוקיי.
אמרתי, או, סוף סוף יש את הכל, מישהו שאתה יודע, יצג אותנו. המוקד הציבורי,
כן. אז מה, השארת לנו בטלפון, בוואטסאפ, איך השארת?
השארתי בטלפון הודעה, כן. מפורטת עם מספר טלפון והתקלה, ואמרתי שאני הולכת עד הסוף. זהו, אני רוצה לדעת מה זה עבודה מיוחדת, ובאמת חמודה יעל התקשרה אליי, וביקשה את כל הפרטים, יצרה איתי קשר, ואמרה לי, אל תדאגי, הם ייצרו איתך עוד קשר, ובאמת זה מה שקרה.
אוקיי.
המנהלת חזרה אליי, ואתמול זה היה.
אז בוא רגע נקריא את התגובה שלהם, ואז נשמע איך זה נגמר. תגובה קצת ארוכה, נקרא את עיקריה, הטכנאי מטעם חברת אלקטרה, ביקר בבית הלקוחה, מצא שיש צורך להחליף את המדחס של היחידה החיצונית, טוב, את זה אנחנו הבנו כבר. לשם ביצוע עבודה יש צורך להכניס את היחידה המותקנת מעבר לחלון בית הלקוחה. טוב, שאני לא אשתף אותם מה אני צריך לעשות, והם ישתפו אותי איך הם מתקנים, לא משנה, זו כבר הערה שלי, הערת ביניים. נמשיך את התגובה שלהם, נציג מטעם החברה, הסביר ללקוחה שבהתאם להתנאי הסכם ההחזקה, מדובר בעבודה שאינה כלולה בשירות ההחזקה השנתי של לקוחה או הרשאה, וכי הדבר הוחרג מפורשות בתעודה האמורה, שנמסרה לה במעמד רכישת השירות, לאחר שיח נעים ומכבד בין הלקוחה לבין מנהלת השירות של החברה, מיוחד עבור הלקוחה, הגענו לפתרון מוסכם לסביעות רצונה המלא של הלקוחה, והם מפרגנים ככה לעצמם, שהשירות הוא ערך הסביעות רצון, ערך עליון עבורם וכולי וכולי. אז קודם כל, מה ההסדר שהגעתם אליו, שעליו היא מדברת, לסביעות רצונך?
אז כך, היא רצתה שאני אשתתף ב-50%.
אוקיי.
אמרתי לה שלא מקובל, זה לא רשום אפילו באחריות, שאני צריכה להשתתף. בסוף של דבר הגענו לזה שאני לא משלמת.
אוקיי, אז קודם כל, כל הכבוד, כן. אלקטרה, יופי, מצאתם פתרון, ללא תשלום. אגב, באמת מסרו לך את אותה תעודה כשהוספת את שירות האחריות?
לא, זה לא רשום. טוב. התעודת האחריות אצלי.
אצלך, ושם אין התייחסות למדחס או
הם קראו לזה מאייד, הם קראו לזה בשמות אוקיי. אחרים, אבל
ובמאייד כן כתוב שיש השתתפות?
לא, רשום על העבודה.
טוב, אבל סוף טוב, הכל טוב. אז המסקנה עבורכם, נראה לי, קודם כל תקראו את האותיות הקטנות, תשימו לב לפני שאתם קונים שירות, למרות שזה הרבה פעמים מצדיק את עצמו, לפעמים לא, תעשו את החשבון שלכם, אבל בכל מקרה תקראו את האותיות הקטנות, ואל תוותרו, אם נראה לכם משהו לא הוגן, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. אז תודה, כן. טלי.
קודם כל ישר כוח ליעל, עם הרבה סבלנות, ותודה רבה על התוכנית. לדעתי באמת צריך מישהו שייצג את כל הצרכנים, שבסופו של דבר, אתה יודע, אני כבר כמעט התייאשתי, אמרתי, טוב, אני קונה מזגן חדש ונגמר.
אל תתייאשו, אל תתייאשו, תפנו אלינו, ישר כוח לך, וזכות עבורנו לעשות את השליחות הזאת, וגם לחסוך לכם כל כך הרבה כסף. תודה, טלי.
ישר כוח, תודה רבה.
שלום הדס.
שלום.
ואת הפנית אלינו ככה תלונה לא שגרתית, בואי נדבר, איפה את גרה?
אני גרה בראשון לציון.
ראשון לציון, אוקיי.
ומה
התלונה שלך?
והפנייה שלי אליכם היא בעצם בבקשה לעזרה. במשך 12 שנה אני פונה לעירייה בעניין החוף הנפרד. הפניות הראשונות שב-2012 היו, כי הייתה שם מחיצה קרועה של איזה יוטה קרועה עם כמה קרשים מעץ, וחוף צר וקטן.
המחיצה בעצם במעלה בין החוף הנפרד לחוף שאינו נפרד.
כן.
אוקיי. כן. מה שהופך אותו בעצם ללא ממש חוף נפרד, כן, אם אין מחיצה כן. נורמלית. אז זה היה המצב בעבר, ואז מה קרה?
ואז ככה במהלך השנים פניתי שוב ב-2013 וב-2016, וכל שנה מבטיחים לנו, כן, אנחנו נשדרג את החוף.
את באופן אישית כל פעם פנית לעירייה?
כן.
כל הכבוד על העקביות, איך את עושה איזה דרך 106, דרך איזה דרך?
דרך יש לנו אפשרות לפנות במייל שמגיע לשירות לתושב, ואז מעבירים את זה לראש העיר.
אוקיי.
הייתי שלוש פעמים בלשכה פתוחה, שזה ישיבות עם ראש העיר, שתיים מהם עם ראש העיר הנוכחי, ובאמת דיברנו על הנושא הזה של לא רק המחיצה, גם היעדר תאי שירותים. אנחנו מדברים על זה שב-2013 היה תא שירותים אחד לחוף שלם. ולא היו בכלל מחיצות, ולא מקלחות.
אוקיי, אז לאורך שנים בעצם את בדיונים מולם, ואז מה, את מקבלת איזושהי תשובה חיובית בסופו של דבר?
ב-2016 אמרו לנו שב-2017 כבר החוף יהיה מוסדר.
אוקיי, ומאז אנחנו 2024, זה אומר,
עברו
עוד 6.5 שנים. כן.
אז היה עוד תחנה ב-2020, ישבתי בלשכה פתוחה עם ראש העיר, והוא אמר, כן, הנה בבקשה, כאן מנהל אגף חופים, ואני כבר הכרתי אותו כי איתו נפגשתי עוד ב-2012, ויש שיפוץ, ובאמת השיפוץ שנעשה זה שיש 3 תאים של שירותים, מלתחת הלבשה אחת כללית לכולם, ומקלחות שהמים שלהם זורמים על הכניסה לחוף. כל מי שרוצה להיכנס מתלכלך במים של אלה שמתרחצים.
ואוקיי, בוא ננסה רגע להתקדם, לאיפה זה מתקדם אחרי? יש איזשהו... אור בקצה המנהרה, אני מבין שהתקבלה החלטה.
זה המצב עכשיו, יפה. אז כשהגעתי לחוף לפני איזה שבועיים, ראיתי שהתחילו שם באמת שיפוץ של בנייה. בנייה אמיתית, ממש יש קבלן, ושוחחתי עם הקבלן.
אז זה מצוין.
ורציתי להבין, האם סוף כל סוף, השנה, בקיץ, יהיה לנו חוף, עם מלתחות, עם שירותים. אז אמר לי, לצערי לא. אמרתי לו, למה? תקשיב, יש לך מעכשיו, עד יוני.
מי זה? מי אומר לך את זה לא?
אני מדברת עם הקבלן בחוף.
אוקיי.
ואז...
אז הוא אומר שבעצם הוא עושה את זה, אבל ייקח לו זמן. זה מה ש... כאילו, זה לא יהיה מוכן עד הקיץ בעצם, זה מה שהוא אומר?
כי במרץ הוא אמור לפנות את החוף. למה הוא אמור לפנות את החוף? כי העבודה שלו לטובת החוף הנפרד, בעצם סוגרת חוף שאינו מופרד נוסף, למרות שיש עוד 4 חופים שאינם מופרדים לשימוש כלל המתרחצים.
אז זה אומר לך הקבלן, אגב, אני חייב רגע לעשות איזו הפוגה קלה, כדי להגיד שאם הייתה לנו איזו תעודת הצטיינות של התוכנית, הייתי נותן לך על העקביות, הדאגה לשלום הציבור, וזה שאת לא מבטרת שוב ושוב ושוב, אז את ברגע הזה, בנקודה הזו פונה אלינו בעצם, כדי שאנחנו ננסה לעזור לך מול העירייה. בואי אני אגיד לך...
אז זהו, במפגש שבין הקבלן אליכם, כן הייתה לי שוב לשכה פתוחה עם ראש העיר.
אוקיי.
ואמרתי לו, אבל למה? כאילו תן לו סוף כל סוף לסיים את העבודה, שסוף כל סוף יהיה לנו נורמלי בקיץ. אני לא מבטיח לך.
לא מבטיח.
אני לא מבטיח שום דבר. אמרתי, אבל למה? תראה, יש שם 10 אנשים לפחות עובדים. הם יכולים להספיק.
אז בוא רגע נקריא את התגובה, מה קרה ברגע שיעל שלנו התערבה. עיריית ראשון לציון אומרת, הדוברת המסורה שלהם, בשנה החולפת החלו עבודות לשדרוג ופיתוח החוף הנפרד, הכולל שבילי גישה חדשים, מלתחות חדשות מופרדות ועוד. העבודות החלו עוד בשנה שעברה. והתבצעו במלוא המרץ, אבל לצערם הגדול, בגלל 7 באוקטובר, בגלל הפרעות של שמחת תורה, ובשל המלחמה, הם נאלצו לעצור את העבודות, אבל לאחרונה עבודות הפיתוח הותנעו שוב, ואנו נעשה ככל שניתן, כך אומרים בעירייה, לסיים את מרבית העבודות עד לתחילת עונת הרחצה. אז הנה, הם מבטחים לעשות את המירב, זה לא... בוא נאמר, לא הולכים עם זה למכולת, אבל זה כבר התקדמות לדעתי.
טוב, תראה, אני מקווה, אני מאוד מאוד מאמינה שיש להם את האפשרות ואת היכולת, ומתוך ככה חיתות קצת במשרד הפנים ראינו שיש להם 367 מיליון שח בנכסים נזילים, כסף לא חסר לנו ברוך השם בעיר הזאת.
רצינית ביותר. אז בואי נקבע, אנחנו היום נמצאים בתחילת חודש אדר, בואי נקבע ככה מיד אחרי פסח לדבר, ותעדכני אותנו, אם את עוברת שם ורואה אם יש התפתחות, אם יש משהו לחדש, אז תעדכני אותנו, והלוואי ונהיה אנשי בשרות ואנשי ראשון
לסביבה. אני מכירה את העירה שלנו, היא יודעת להפתיע, ואני ממש מקווה שתהיה לנו הפתעה טובה.
אז הנה, אנחנו מבטיחים לבשר גם בשרות טובות, לא רק לעונות. הדסקה, תודה.
בשמחה, תודה לכם.
כל טוב. נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
טוב, 15:03 חזרנו, נזכיר לכם, הטלפון של המוקד הציבורי 039-039-039, שלוחה מספר 7, אפשר גם את המילה מוקד לשלוח לנו לוואטסאפ של כל חי, מספר 03-593-93, לשלוח את המילה מוקד, ומשם אנחנו כבר נתכתב איתכם, ונוכל לסייע לכם, אומרים שלום לאליהו.
שלום,
ערב טוב. אליהו צמח, ואתה מאיפה?
אני מחולון, אני אליהו צמח נשוי, בן 26, ברוך השם, אבא לשתי ילדים קטנים.
שיהיו בריאים.
מרכז הנושא של מצויני צהל, הדתיים והחרדים.
מצויני צהל, מה שמכונה אצל חלק מהאנשים נכי צהל, ואתה קורא להם מצויני צהל, וזה אהבתי מאוד.
יש על זה סיפור, הרבי ביקש שיקראו להם מצויני צהל.
כן, בהחלט. מה שמגדיר אותם זה לא הנכות שלהם, אלא מצוינות. אז אתה אגב עוסק בזה...
אני אגב מצוינת על גם פיזי וגם פוסט טראומה.
ממתי? כמה שנים כבר?
זה לא נכנס לפציעה, כי זה לא...
רק כמה שנים אתה בסיפור, אני לא ניכנס לפציעה עצמה.
אנחנו, אני מוכר כבר בעצם, נפסעתי בסוף 2017, הוכרתי בתחילת 2021.
אוקיי. ואתה בעצם מרכז עכשיו את בכלל, את הסיפור של אותם אלה ש...
גם בוועדות בנפש אחת, רפורמת נפש אחת שהיה בכנסת, עבדנו מול חברי כנסת, בוועדות קצת.
אבל במה שונה בעצם הסיפור של מישהו שהוא נפצע, וסובל, נכון. וסובל מנוחות, מצוין צהל חרדי, מאשר סתם אדם, הרי אנחנו מדברים לא מעט על הסיפור של הטיפול של אגף השיקום, משרד הביטחון, והדברים שעשו וצריכים לעשות, במה זה שונה המצב של חרדי, שנמצא במצב הזה?
קודם כל, אגף השיקום במבנה הכללי, אני לא נכנס לזה כרגע, אני נכנס כרגע רק... לעניין של המצויני צהל החרדים.
איזה צרכים יש להם? זו השאלה.
קודם כל, אנחנו מדברים פה על עשרות נושאים, אוקיי? בוא נתחיל מזה, שהשיקום ברמה היומיומית מתחיל בזה, שיש בית לוחם לכל נכי צהל שהוא מעל 20%. יש בית לוחם, שיש ארבעה מחוזות כאלה בארץ, שיש שם בריכה, חוגים, הפעלות, הוא יכול להעביר שם את כל היום. זה בעצם השיקום שלו.
אוקיי.
עכשיו אנחנו מדברים שיש ארבע מחוזות כאלה בארץ עבור נכי צהל, יש בתל אביב, ירושלים, באר שבע וחיפה. כיום ישנו בית לוחם נוסף שמוקם בימים האלה. עכשיו, שם קודם כל אנחנו מדברים בבית לוחם שצריך לעשות התאמה, שבוא נגיד עכשיו מצוין צהל שהוא דתי, הוא לא יכול להשתלב שם, למה? יש שם נגיד בריכה, חדר כושר, חוגים, פעילויות נוספות, יש שם...
וביקשתם שיתנו לכם זמן משלכם?
אז זהו, יש שם הרבה הרבה חוגים, אז בוא נגיד, זה לא מותאם לחיים הרוחניים של הנכה.
אוקיי, וניסיתם לדבר איתם?
אם זה שירת נשים, אם זה הופעות של זמרים לא חרדים, אם זה בריכה, אם...
ואין שום פעילות שבעצם שמותאמת, אין שעות שמותאמות לחייל דתי?
אנחנו, שתבין, אנחנו פנינו על שעות נפרדות, לא על בית לוחם נפרד, שזה גם משהו שצריך להקים אותו, אבל אנחנו פנינו על שעות נפרדות, לפחות שעות נפרדות. יש הסכמה, נגיד לך את האמת, פנינו גם לחברי כנסת שהם לא חרדים, והם אמרו, כן, יש הסכמה כוללת, משרד הביטחון, תורק את הדלת, אנחנו מדברים רק על הנושא של הבית לוחם, שתבין, כאילו, אנחנו לא...
כי מה הטענה בעצם? מה הטענה שלהם? מה הם אומרים לכם? למה לא?
הטענה שלהם, שהם כרגע לא מתעסקים בזה, זה לא התחום שלהם. כל הנושאים האלה, הם פשוט, את האמת להגיד לך, הם פשוט מתחמקים מהשאלה, הם כל פעם משהו אחר, אבל כאילו...
רק כדי לסבר את האוזן, בכמה חיילים היום אתה מאוגדים תחתיך?
רק להשלים, אנחנו גם פנינו אליהם עם התוכנית והכל, ועד עכשיו אין תשובה. אנחנו פנינו דרך חברי כנסת חרדים, ועד עכשיו אין תשובה.
אוקיי.
שר הביטחון, זה תלוי בידיים שלו.
אז אני רוצה להבין, על כמה חיילים מדובר? מדובר על עשרות?
אנחנו מדברים פה, יש כיום 60,000 נכי צהל שמוכרים, באגף השיקום מעל 20%, שזה אומר שהם זכאים לשיקום והכל.
אוקיי, מתוכם?
אם אנחנו מדברים פה על 20%, בין 7,000 ל-10,000 נכים דתיים, אנחנו מדברים פה על סכום, על...
מספר מאוד גדול, בעצם.
מספר מאוד מאוד גבוה, שתכלס...
ואגב, במלחמה הנוכחית, שיעור החיילים הדתיים עוד... שזקוקים לשיקום אפילו גדול יותר. אני רוצה רגע לקריא לך את תגובת משרד הביטחון, שמש הגיעה דקה לפני השידור. אגף השיקום, משרד הביטחון...
אני אגיד משהו רק, אני אגיד משהו שאנחנו...
אז אני אתן לך להתייחס לזה, שנייה רגע. אני אתן לך רגע להתייחס. התגובה שלהם, אגף השיקום, משרד הביטחון, באמצעות עובדי המחוזות, מעניק טיפול שיקומי וסוציאלי לכל נצחי צה"ל, באורך שוויוני, לא הבדל של דת, גזע ומין. עם זאת, אנו מודעים לצרכים ייחודיים כאלה ואחרים של נכי צה"ל המקיימים אורח חיים על פי אמונותם ודתם. במקרה של חיצה לבקש התאמה של טיפול ומטפל שיתאים ככל הניתן לאורך חייו, העובדים במחוז מתאימים מענה טיפולי עולם ככל שאפשר לבקשת הנכה. כמו כן, הם אומרים, אם תתגבש קבוצה של נכי צהל המקיימים אורח חיים חרדי ויבקשו לבצע פעילות טיפולית שיקומית במסגרת כזו, הרי שאגף השיקום ישמח לסייע בהתאמת לטפל מדריך מקצועי לקבוצה. לא הבנתי למה הם פתאום דורשים הוכחה שהחייל חרדי. אם החייל שומר מצוות ורוצה פעילות כמו בדיוק חבריו, פעילות נפרדת, מה הבעיה לתת, אני לא מצליח להבין. בסדר, זה שבמרכזי השיקום יש אפשרות לבקש מטפל ולא מטפלת, זה יפה מאוד, אבל...
זה מאוד הגיוני, אנחנו מדברים פה על עוד נושאים מאוד 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 חשובים, והם בוחרים להתחמק מהם. אנחנו נתנו פה רשימה מאוד מאוד גדולה, כמו שיש קבוצות טיפול, שאנשים הדתיים לא יכולים לקחת בהם חלק, כי נגיד זה כמו גלישת גלים, אז תמיד זה יהיה בחוף לא נפרד. כן. אם אנחנו מדברים פה על קבוצת ריצה, זה תמיד יהיה עם אישה. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, כאילו זה ממש ממש
חבוע. חברים, קחו את החיילים הדתיים ברצינות, וכאלה שמקפידים על אורח חיים דתי, ותנו להם פתרון. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, גם בעזרתך. עבודה מאוד מאוד חשובה, ישר כוח אליהו צמח, שמרכז את מצויני צהל החרדים. תודה.
תודה רבה.
ועכשיו, בדיקת הסל המשתלם.
כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
וכמדי שבוע לקחנו את הסל הקניות הקבוע שאנחנו בודקים, ישבנו אותו בין רשתות השיווק השונות, כדי לבדוק איפה הסל הכי משתלם. עשינו את זה בעזרת פרייסס, וסקרנו את 4 הרשתות הגדולות שפונות לציבור החרדי. אז הנה התוצאות להשבוע. ביש חסד, עלות הסל עומדת על 48 שקלים ו-30 אגורות, ירידה של פחות משקל משבוע שעבר, ושומרים על המקום הראשון בסל המשתלם. רמי לוי, שהיה בשבוע שהיה במקום השלישי, הוזיל קצת את הסל שלו, ובזכות זה הסל ירד ב-6 שקלים ו-10 משבוע שעבר, ולכן במקום השני, הסל ברמי לוי, אותו סל בדיוק, של יש חסד עולה 483 שקלים, ברמי לוי עולה 495 שקלים ו-20 אגורות. באושר עד נמצאים במקום השלישי, הסל עולה 508 שקלים וחצי, זה ירידה של 2 שקלים משבוע שעבר, וגם השבוע הרשת היקרה ביותר היא שוק מהדרין, עם עלות של 551 שקלים וחצי, וזה עלייה של 6 שקלים וחצי משבוע שעבר. הפער בין הרשת הזולה ביותר שבדקנו השבוע, יש חסד, לבין שוק מאדרין, עומד על 68 שקלים, השבו וחיסכו. אומרים עכשיו שלום לפרופסור דוד גילו.
שלום.
שלום, לשעבר ממונה על ההגבלים העסקיים, מה שהיום זה רשות התחרות, ואנחנו ביקשנו לדבר איתך, כי הסל הזה נראה שהולך להתייקר בגלל הרבה מאוד חברות שהודיעו על העלאת מחירים, ומשרד הכלכלה מנסה להילחם, ונתן אולטימטום שהיה אמור כבר לפקוע, והוא ערך להיום, שאומר מי שלא יסכים להקפיא את העליות, אנחנו נעשה לו שיימינג, וגם נפעל רגולטורית. אז בוא תעשה לנו סדר ממתי משרד הכלכלה נהיה משרד השיימינג, לא הבנתי.
משרד הכלכלה עשה את זה גם בעבר, בתקופה של השר אלי כהן, ומחקרים כלכליים הראו שזה עבד, וזה באמת הוריד את המחירים.
כי זה לא היה שווה להם.
כן, כי הציבור הצביע ברגליים אחרי שהוא ראה שלטים. צריך לעשות את זה במתכונת מאוד קונקרטית, ששמים שלט שעושה שיימינג לחברה, שאחרי שמשרד הכלכלה ישבה, את המחירים של אותו מוצר עצמו, למשל, בארץ ובחול, מצא הפרשים משמעותיים.
כן.
אז אני חושב שזה יכול לעזור. כמובן, צריך לעשות עוד הרבה דברים כדי לרסן את, את החברות האלה, לא רק שיימינג.
זה ברור. אז תכף ניגע רגע במה שאפשר ורצוי לעשות, אבל בינתיים נעדכן שממש במהלך השעה האחרונה, הודיעו חברות המזון על דיל שהם הגיעו עם שר ברקת, הוא יוותר על דרישת הנתונים, זאת אומרת לנסות לדרוש בחוק את נתוני ההכנסות שלהם והרווחים, למרות שהם מדובר בחברות פרטיות, ובתמורה הם מוכנים להקפיא את המחירים אחרי ההתייקרות למשך מספר חודשים, כלומר עד לפסח ולעשות מבצעי הוזלות לפסח. זה משהו שלדעתך אמור לספק אותנו כציבור?
זה יותר טוב מכלום, אבל אני חושב שקודם כל, אם השר התכוון להפעיל סמכויות רגולטוריות שלו, אז לוותר עליהן בתמורה למשהו, לתת להם סוכריה, במצב שהוא יכול לעשות חקיקה שקופה עליהם דברים כאלה, או כמו שאמרת קודם, לאיים עליהם בחקיקה כזאת. כלומר, אני לא כל כך תומך ברגולטורים שנותנים סוכריות כדי שהחברות יועילו בטובן להקפיא את העלאת המחירים. גם מאוד קשה לפקח על זה, למרות שהם יעשו מבצעים. אילו מבצעים, כמה מבצעים, האם עליית המחירים שהייתה עכשיו היא לא עלייה מאוד משמעותית, שגם אותה היה צריך למנוע.
אגב, צריך להגיד בהקשר הזה, כי כשבדקנו חלק מהחברות שהודיעו על עליית מחירים, ובדקנו מה היה המחיר של המוצרים שלהם ברשתות השיווק, לפני החגים, לפני המלחמה, ותוך כדי, ראינו שהיו עליות, לא בהיקפים של 25%, אבל היו עליות מחירים כמעט בכל החברות האלה, עליות שקטות, ביטול מבצעים, כל מיני עדכונים כאלה ואחרים, שלא חייבו אותם לשנות מחירונים, ולכן עליות שעברו בשקט, מה שאומר שיש להם דרכים אחרות לגרום לנו להוציא עוד כסף, גם כשהם מקפיאים מחירים.
נכון.
אז מה כן אפשר לעשות? התחלת להזכיר מקודם שיש צעדים ששר הכלכלה לא עשה והוא יכול, אמרת אחד מהם זה אולי לחייב אותם בחוק את אותו פרסום נתונים, איזה עוד אפשרויות יש? אולי פחות, נאמר, צעדים פחות מזוהים סוציאליסטים, יותר תחרות חופשית, כלכלה חופשית?
כלכלה חופשית, הורדה מוחלטת של חסמי יבוא, ואני רואה שהשרים והשר הספציפי הזה עושה דברים בכיוון, אבל עדיין אני משוכנע שיש הרבה חסמי יבוא שאפשר היה להסיר.
אתה יכול לתת דוגמה לחסם מרכזי שאולי יש לו השפעה משמעותית על המחירים שאנחנו משלמים בסופר?
לפי מה שאני קראתי, הממשלה הקודמת הורידה הרבה חסמים בתחום החקלאות, ואני קראתי ששר החקלאות שכנע את שר הכלכלה לבטל חלק מהרפורמה הזאת.
כדי כביכול להגן על החקלאות המקומית.
כן, בעצם. אני חושב שעדיף להעביר כספים לחקלאים, כמובן שחשוב להגן עליהם ולטפח אותם, אבל אני תמיד אומר, עדיף להעביר להם כסף מאשר לתת להם לפגוע בצרכן. ומה שהמדינה רוצה היא לאפשר לחקלאים לפגוע בצרכן, וככה לשפר את המצב של החקלאים. צריך לשפר את המצב של חקלאים בגדי מענקים, כמו שעושים בכל המדינות המתוקנות. אבל יש חקיקות שיכול להיות שאתה היית קורא להן סוציאליסטיות, אבל נראות לי מאוד חשובות. אפשר היה לעשות חקיקה שאוסרת על מונופולים או גופים דומיננטיים לגבות מחיר מופרז, בצורה שמבהירה לבתי המשפט את הנורמה. למשל, 20% מעל העלות זה מופרז, אלא אם כן המונופול מראה שהיו לו השקעות מיוחדות וכו'. כי כיום הדבר הזה מאוד פרוץ, רשות התחרות לא אוכפת את זה בכלל, יכול להיות שמשם באים רוב הריבים בין שר הכלכלה לרשות התחרות. בתי המשפט יש שופטים בעליון מאוד מאוד שמרנים, שלא אוכפים את זה כמו שצריך. אנחנו כמחוקק צריך להגיד את דברו, ולומר משהו מאוד מאוד קונקרטי על איסור על מחיר מופרז. אפשר לעזור לתובעים ייצוגיים שעושים תביעות ייצוגיות,
כן, דיברנו על זה בעבר, כמו שהיה נגד קוקה קולה, שקבעו עם מחיר מופרז, אבל נגיד אותה קביעה נגד קוקה קולה, בסופו של דבר נתנה לנו משהו בכיס? היא השפיעה?
היא הייתה יכולה, אבל אחרי פסק הדין של הקוטג' ששופטת אומרת שבסדר גמור שתנו וגבתה מחיר מופרז על הקוטג', כי בדרך שהצרכנים היו מוכנים לשלם את זה, אז כשיש שופטת כזו שמרנית, אז התובע הייצוגי בעניין קוקה קולה ברח מהתביעה, ועכשיו כבר אין תביעה כזאת.
הבנתי.
אז צריך חקיקה שעוזרת לתובעים הייצוגיים האלה, וגם למשל נותנת סמכויות חקירה לרשות להגנת הצרכן, כי ברור שרשות התחרות לא תאכוף את זה, אז שר הכלכלה יש לו גם את רשות הגנת הצרכן, הוא יכול להגיד, עד שתכפי את זה, התובעים הייצוגיים יצאו את זה.
האמת, אני חייב...
נעשה את זה בצורה שלא
יצג דין נוסף. אני חייב לומר שהמשפט האגבי שאמרת שברור שרשות התחרות לא תאכוף את זה, הוא משפט שמאוד מצער לשמוע אותו. כי עבורי, כצרכן, כאזרח, מי ששומר הסף של הכיס שלי, זה רשות התחרות, ואתה ככה אומר, אין סיכוי.
נכון, כי גם לה יש מדיניות מאוד שמרנית לגבי העילה הזאת, והיא תאכוף את זה רק כשחברת תרופות, למשל, מנפחת את המחיר פי 3 בתרופה מצילת חיים.
ושם אין לנו אלטרנטיבה.
היא לא תאכוף את זה כשקוקה קולה גובה 40% מעל המחיר התחרותי, תנובה גובה.
יגידו לך, דיברת מקודם לגבי צעדים של משרד החקלאות, יגידו לך, הנה, השר הנוכחי פתח את יבוא החלב, אפשר להביא חלב מחול, ולמעט כמה משלוחים נקודתיים של רמי לוי, כל השוק לא הלך לשם, לא הביאו, למרות שהיה פטור ממכס. זאת אומרת, לא תמיד ביטול הרגולציה מביאה להוזלת מחירים.
אבל זה היה זמני מדי, זה היה רק לכמה חודשים, וכשרמי לוי הביא את זה, זה היה בעשרות אחוזים מתחת למחיר המפוקח.
נכון.
אז לדעתי זה רק מוכיח את העמדה שלי, אם זה היה פרמננטי.
זאת אומרת, פשוט לייצר משהו קבוע, ולא לעשות את זה כזמני או כמשהו ש...
כן, באופן קבוע.
חוסר ודאות.
מי שרוצה לייבא מוצרים כאלה שייבא אותם, וצריך לעזור לחקלאים בדרכים אחרות, בגדי מענקים ישירים.
אם ככה ננסה לתת איזשהו ציון לממשלה עד עכשיו, אתה חושב שהיא עושה מספיק? היא עושה... איזה ציון אתה נותן לה בנושא התחרות?
מה שאני מתרשם היא בעיקר מדברת, ולא עושה, לצערי. היוזמות האלה של הורדת חסמי יבוא, שכן קראתי עליהן, מבורכות, אבל עוד לא ראיתי את זה בעיניים. אני רואה שאתם מדברים על זה, אבל אני לא רואה את החקיקה הזאת מתרחשת.
טוב, פרופסור דוד גינו, אנחנו נצטרך לעזר בך גם בהמשך, כדי לנסות לראות ולקוות שנבשר בעניין הזה בשורות טובות. יש שם... השיח הוא שיח טוב שאני שומע, גם משרד האוצר, גם אחרים, אבל בפועל עוד לא מרגישים את זה בכיס, ואנחנו נעקוב אחרי זה. פרופסור דוד גילו, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. תודה רבה.
תודה רבה.
הפסקת פרסומות. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
מוקד הציבורי, רק נגיד שבדקנו שוב במשך לרעיון על המזגן של אלקטרה, ובתעודת האחריות כן מופיע שמאבא מהיד לא כלול, אז המנחס הוא חלק מהמאבא שלא כלול באחריות, ובכל זאת ניתן לה ללא עלות. אומרים עכשיו, עוברים לנושא הבא, ואומרים שלום לחני שטיגליץ. אשת נדלן, ערב טוב, בעלים של שטיגליץ גרופ. דיברנו פה בתוכנית, עסקנו ככה בהרחבה בנושא של אלטרנטיבות של הורים לחסוך כסף כדי לחתן את הילדים. רק היום נשאלתי בעניין הזה, יש כל מיני גמחים שמציעים אפשרויות שונות, ואת אומרת, לא בטוח שכדאי. את האופציות שמציעים הגמחים השונים.
גמח, אני אסביר. אני היום, באמת זה ברוך השם, בשטיגליץ גרופ, מגיעים באזור בין 250 ל-300 לקוחות בחודש.
רק תשאלי לדבר ממש לשפופרת, כדי שנשמע היטב, או לא על רמקול, כי חושב אותך לא מושלם, כן.
שמעתי עכשיו יותר טוב.
עכשיו מצוין. תודה.
יופי. אני אומרת שאנחנו מפגשים בחודש עם מאות לקוחות, והרבה מאוד, גם אני גדלתי על העניין של הגמח המרכזי, שזה נראה מאוד מאוד מפתה, אתה שם... לא זוכר, לא יודעת כמה כסף, אני איפה נוצמתי, אבל 200-300 שקל בחודש, וכשאתה מגיע לחתן ילדים, אתה מקבל בעצם...
כן, הם לא היחידים, יש עוד גופים שמציעים.
אוקיי, אני לא מכירה. אוקיי, מצוין. בסופו של יום, מה שקורה, יש 5 ילדים, 6 ילדים, וההורים נחנקים עם החזרים מטורפים שנופלים עליהם. במשך כל החיים הם שילמו, שמו 500 שקלים, 1,000 שקל, לא משנה כמה, וגם כשמחתנים, הם נכנסים לחובות, מגיעים אנשים עם 10,000 שקל לגמחים, עם 12, עם 7 ו-6, ואני אומרת, מה הועילו חכמים בתקנתם? כאילו, איפה הבשורה לגרום האנשים להיחנק ממשכנתאות, לחתן ילדים? זה לא הדרך. זה לא מייצר רווחה כלכלית.
למרות שההלוואות האלה בעצם ללא ריבית כשהם מקבלים אותם.
אבל מה עוזר לי ריבית? אני אתן לך דוגמה.
כן.
אם אתה לוקח עם הלוואה, לכל מטרה של 200,000, 300,000 שקל, במקום לחסוך 1,500, משלם לבנק, אפילו בריבית, אבל השקעת בדירה שמעוד 3-6 שנים, תניב ותכפיל את הערך שלה, אז אתה מבין שזה הרבה יותר רחם מאשר להשקיע באיזה גמח?
אז מה את מציעה במקום? להשקיע כבר, זאת אומרת, לקחת את הכסף כל חודש, ובמקום לשים אותו
ברור,
במשהו שאני אקח הלוואה, להשקיע אותו באופן ישיר.
ברור. למה לתת להם לעשות את הסיבוב ולהיות שווים מאות מיליונים?
אבל אני לא מכיר השקעות שאני יכול לקנות דירה ולשלם לה 500 שקל בחודש, או 1,000 שקל בחודש.
אסון זה לא 500 שקל בחודש בגמחים, זה הרבה יותר, זה החל מ-1,000 שקלים. אז היום ב-1,500 שקלים, תצמצם, 1,500 שקלים היום מהבנק, במשכנתה, זה 300,000 שקל, אוקיי? אתה יכול לקנות עסקאות של 1090, 1080, לקנות בפריפריה, משהו ב-600,000 שקל, 300 אתה משלם,
ויש עדיין דירות במחירים כאלה?
יש, אפשר למצוא, מי שרוצה תמיד מוצא, אוקיי? אבל, שים לב, אתה קנית דירה ב-600-700,000 שקל, השכירות מחזקת את המשכנתה, או קנית עסקה ב-1090, ובעוד 4-5 שנים, אתה מגיע עם עון עצמי, אתה לא מתחיל לגלגל חמחים.
כן. זאת אומרת, במקום, במקום לתת למישהו אחר לעשות את הכסף, על, על הכסף שאתה שם כל חודש, להשקיע אותו בעצמך, למעשה.
תראה, אני, מה... אני בוא נדבר על אבא שלי. אבא שלי,
כן, רק בקצרה,
היום בן
כן.
60,
כן.
לא, אני אומרת, והוא כל השנים שם בחר מרכזי. מה יש לו היום? אני אגיד לך, אין לו כלום, אין לו דירה, הוא מגלגל חובות להחזיר את הדירות שהוא קנה לילדים, את ה-200,000 פה, 200,000 פה.
טוב, מעלה נקודה נכונה, שיש, כמובן, את יודעת, כל אחד יעשה את הבחירה המושכלת שלו לפני
ש... המטרה שלי לפתוח לאנשים את הראש, אני לא אומרת מה טוב, מה רע. תראו שיש אופציה אחרת, אל תהיו עדר, תפתחו את הראש.
לא להיות עדר, אני מוכן לחתום עכשיו על זה. אחד שטיגליץ, יש את נדלן בעניין של שטיגליץ קורפ. תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
ערב טוב. ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרו. שלום רב שלמה ישון.
שלום וברכה, תמיד לך ולמאזינים.
ואנחנו ככה בחודש אדר, ואיזה סוגיה נעלה היום? אולי אתה יודע מה, נדבר על מה שדיברנו בתחילת התוכנית, באמצע התוכנית, על השיימינג שהבטיח שר הכלכלה ובסוף חזר בו, השיימינג לרשתות השיווק. השיימינג זה משהו שהוא מותר, אם אני עושה שיימינג לחברה?
טוב, אז אני לא שמעתי מה מהצורה כלכלה, אבל באופן כללי אנחנו נכנסים פה לשאלה של הלכות לשון הרע, שכידוע, לשון הרע זה אחד הדברים החמורים ביותר שיש לנו בהלכה. עם זאת, החפץ חיים מדבר על כך שכאשר אדם רואה שנעשתה עוולה לחברו, אז, ונודע לו בוודאות שזה עוולה, אז צריך להודיע כדי שאנשים ידעו להיזהר. אבל יש שם תנאים, החפץ חיים נותן תנאים לדבר, ולא שבאופן מיידי...
מה התנאים?
התנאים הם, מספר תנאים חשובים, קודם כל שיראה את הדבר בעצמו, ולא ישמע רק מאחרים, שמתבונן באמת האם זה דבר שהוא בעייתי, שיוכיח מתחילת החודש, ידבר עם בעל החנות, אולי ישפר את דרכיו גם בצורה אחרת, שלא יגדיל את העוולה יותר מה שהיא, שידייק באינפורמציה שנותן, שכוונתו תהיה לתועלת, ולא לפגוע באותה חנות שעליה עושה את השיימינג.
אם למשל בחוק לשון הרע, אנחנו הולכים רגע לחוק ולא להלכה, אומרים לך, תקשיב, אתה יכול להגיד, החנות עשתה ככה וככה, אבל להגיד, הם גנבים בגלל זה, זה עובר על החוק. גם מבחינה הלכתית, אם אני אומר, הם לקחו ממני מחיר גבוה מאוד, שהוא כך וכך, זה מותר, ואם אני אומר גנבים זה אסור, או שמותר להגיד גנבים?
בחוק לשון הרע יש טענת הגנה של אמת דיברתי. זו טענה שקיימת בחוק ולא קיימת בהלכה, כי איסור לשון הרע...
גם אם זה אמת, אבל אם אני אומר, הם לקחו מחיר מופקע והם גנבים, זה משהו שהלכתית מותר?
ודאי שזה בעייתי, כי איך אתם, מה זה גנבים? הלכת מחיר מופקע זה לא בהכרח גנבה. החפץ חיים אומר שצריך לברר את הדבר ולדעת האם מדובר פה באמת בעבירה, או שמדובר בדבר שאינו עבירה. לא כל הלכת מחיר מופקע, זו גניבה, אולי יש פה איסור הונאה.
בקיצור, חכמים ייזהרו בדבריכם, ובטח כאלו שאינם חכמים. הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים. ועד כאן התוכנית שלנו להפעם, נזכיר לכם שהקו שלנו ממשיך לעמוד לרשותכם ולקבל את הפניות במספר 039-039-039, שלוחה 7, על הצדקה כתוב ובחנוני נבא זאת. שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.